ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אז חנוכה שמח. נחמד להיות פה. פעם ראשונה שיוצא לי פה להעביר איזה משהו, הייתי פה כמה פעמים, אבל לא בעמדה הזאת. לי קוראים ניר מנוסי. איך להציג את עצמי? אני חוזר בתשובה. חוזר בתשובה כבר כמעט 20 שנה. ואחת השאלות הראשונות שהיה לי בתור חוזר בתשובה היה בעצם קושייה לקדוש ברוך הוא, למה הוא רצה שב-26 שנים הראשונות של החיים שלי אני אהיה טבול בלי חציצה בתרבות מערבית, חילונית, לא יהודית, מאוד מאוד רחוק מהשורשים שלי. גדלתי בבית שאבא שלי הגדיר אותו חילוני למהדרין, והיה בית שהיה בו בית מאוד קוסמופוליטי, מאוד פתוח, תרבויות כל העולם, בית מאוד ליברלי גם. אבא שלי ציל בכל העולם, הוא היה איש מוכר, הבית היה מלא בחפצים מיוחדים מכל העולם, אבל יהדות לא הייתה בבית, לא היה לי זהות יהודית ברורה בכלל, ולמעשה ברגע שקצת עמדתי על דעתי, אז הזהות שלי הייתה שלא מקיימים, ככה קיבלתי קצת מההורים שלי, ואז יצא שהייתי היחידי בכיתה שלא עשה בר מצווה, והיחידי שככה במיוחד הלך וניסה להטמיע את עצמו בתרבות, בשפה של חוץ לארץ. אבל אחרי הרבה טיולים ומסעות והפתעות, אז מצאתי את עצמי פתאום בסיבוב גדול, מבין שאני לא יודע מאיפה אני בורח, אני לא יודע, אין לי את הדם מאין באת. ואני מנסה להיות איש העולם הגדול, מנסה להיות אוניברסלי, אזרח העולם, אבל בעצם זה מאוד מאוד שטחי, אם אין לי, כמו שהרב חיים אמר מאוד יפה, אין שורשים. ואז מצאתי את עצמי לאט לאט, מגלה מחדש את העולם היהודי, עד שלמרבה ההפתעה, גם לא ציפיתי לזה בהתחלה, מצאתי את עצמי פתאום בתוך מה שנקרא, שלא ראיתי שיש קשר ביני לבין שתי המילים האלה, אבל מה שנקרא בעולם, בכותרות, חזרה בתשובה. זה מסוג הדברים שכשקורה לך, אתה לא מגדיר את זה ככה, כי אם היית מגדיר את זה ככה, בחיים לא היית נכנס לזה. אתה רק מנסה לברר מה זה הסיפור הזה היהודי. ואז ככה, בהיסח הדעת, משיח בא בהיסח הדעת, אז אתה פתאום מוצא את עצמך מגלה את האוצר הגדול הזה בצורה שהיא לא רק רעיונית או תוכנית, אלא משמעותית ופנימית, והיא פתאום מנערת אותך ועוקרת אותך מהשורש הקיים שלך, שהוא בעצם שורש לא שלך, ומאפשר אותך לשתול את עצמך מחדש מקום אחר. מה שאני רואה עכשיו זה השעון. שר כוח. אז אחת השאלות הראשונות שהיה לי לקדוש ברוך הוא, כשהתחיל להיות שיחה בינינו, היה למה עד גיל 26 הייתי צריך להיות לגמרי כל כך רחוק מזה, וכל כך כל כך טבול בפרטי פרטים, בעומק עומקים של תרבות לא יהודית. והמסקנה הייתה שאפשר לראות את זה כטעות, אבל אין, יש השגחה פרטית. ואז הבנתי שיש לי איזה עניין לעמוד על פרשת הדרכים הזאת, ולהיות קצת מוציא ומביא. מה זה מוציא ומביא? מוציא זה אומר לנסות לתרגם רעיונות מהיהדות, מה שגיליתי בספרים החומים והחתומים לרוב היהודים. לתרגם את זה, שואלים אותי מה המקצוע שלך, אני אומר אני מתורגמן, שואלים אותי מאיזה שפה לאיזה שפה אתה מתרגם, אני אומר אני מתרגם מלשון הקודש לעברית. זה העבודה שלי. זה מספיק התרחק שזה העבודה. וזה ההוצאה. וההבאה זה יותר פעולה של תיווך של רעיונות או של יכולת התמודדות עם דברים שבחוץ למי שבפנים. וזה שם אפשר לומר החיים שלי עומדים. אני נמצא בתומת הזאת, וגם כשאני עוסק בתוך התורה עצמה, עכשיו יצא לי ספר על נשים בתנך, זה ספר יהודי לגמרי על פרשני, אבל גם שם בעצם אני מנסה להתמודד בין השורות עם השאלות והתהיות והעולמות והערכים שאני מקשקשים בתוכי כנחש מהעולם המערבי, מהעולם החילוני, ומבקשים מענה מהתורה. כלומר, הפוך בה והפוך בה, דכל הבא, אני מנסה לקיים את זה בזה שאני מביא איתי שאלות, מחשבות, רגישויות, רעיונות שמגיעות מבחוץ, ובמובן הזה חנוכה זה החג שאני הכי אוהב בכל השנה, בגלל שהוא גם הוא עוסק בזה, הוא עוסק להוציא את האור מבית המדרש, כמו החשמונאים שהיו כהנים, אנשים קדושים, שהיו, החיים שלהם היו בתוך בית המקדש, בתוך עבודת הקודש, אבל בעת הצורך ידעו לצאת החוצה, ולא להיבהל, וגם לא לבטל לגמרי, לדעת להילחם ולהתעמת בצורה נכונה עם כל העולם היווני, ושם זה היה יותר צבאי ומלחמתי או רוחני, כמו שמשקף נס פח השמן, אבל יותר ויותר, ככל שהתרבות יוון היא פחות מלכות יוון, ויותר באמת תרבות יוון, חוכמת יוון, אז ההתעמתות כאן היא פחות לוחמנית חזיתית, ויותר פעולה עדינה של ברור, אבל התכלית היא אותה תכלית, התכלית היא להפוך את החושך לאור, כלומר לקחת דברים שנראים חשוכים ושליליים בחוץ, ולנסות גם אותם להפוך באיזשהו אופן, וזה מה שאני אעשה בזמן הקצר שיש לנו, לשאול ולהבין מה זה אומר להפוך את החושך לאור בהקשר התרבותי. עכשיו, אחד המשפטים שאמרו לי כשהתחלתי לחזור בתשובה, המשפיעים שלי, המלמדים שלי, אמרו לי, תלך ביהדות, אין כזה דבר תרבות פנאי. כן, הבנתי שהשיעור הראשון קצת היה על הדבר הזה. אין כזה דבר תרבות פנאי יהודי, הגית בו יומם ולילה, וצריך ללמוד תורה כל הזמן, ואם אתה לא לומד תורה זה ביטול תורה, ובאיזשהו מקום מאוד עמוק אין כזה דבר תרבות פנאי. אז קצת הסתכלתי על המקורות של השיעורים של הרב ישע אבינר, וקצת סיכמו לי, והבנתי שכבר הוא קצת נתן פה איזה תוואי שמראה שזה מורכב יותר ועדין יותר, ויש פה באמת מרחב שאם לא נמלא אותו, הוא יתמלא במשהו, כן? זה קצת כמו יוסף בבור. יש פה איזה מרחב, איזה חלל. השאלה היא, יש פה שאלה אמיתית, הוא מתמלא, והוא לא יתמלא רק בתורה במובן הממוקד של המילה, או במובן הגלוי של המילה, לימוד תורה, כי הנפש לא מסוגלת לעמוד בזה. אז מה עושים עם החלל הזה? אז הדבר הראשון שחשבתי כשבעצם הוזמנתי לפה, אז קודם כל יש ביטוי, אז אני חושב על הביטוי, מגלגל אותו בראש, תרבות פנאי. ומה זה מעלה לי לראש דבר ראשון בהקשר יהודי? אז שני הביטויים הראשונים שעולים לי לראש בהקשר שאני חושב על המילה פנאי, זה הביטוי אחד, זה ביטוי מהקבלה החלל הפנוי. והביטוי השני זה ביטוי לית אתר פנוי מיני, כן? שככה גם זה הכותרת ששמתי. אז מה זה הביטוי הזה, החלל הפנוי? כן, מה זה הרעיון הזה? הוא יחסית די מוכר, כאשר רעיון מאוד מאוד בסיסי. מייחסים אותו תמיד לארי, אבל בעצם הוא כבר קיים בזוהר. והארי רק מאוד מפרט אותו והופך אותו להתחלה של כל הסיפור. הוא מתאר שבעצם לפני שנברא העולם, היה רק אור אין סוף פשוט. כל המציאות זה הוויה אלוקית אחת גדולה. אין באמת שום דבר פנוי מהאלוקות. אלוקות היא הכל, היא השורש של הכל. וזה הוויה אינסופית, מוחלטת, אבל גלויה לעצמה. זה הכוונה שהיא אור. הכוונה היא שזה, רואים שזה אלוקות. ואז כדי לברוא עולם, הקדוש ברוך הוא צריך בעצם קצת, כביכול, לפנות מקום. הוא צריך לצמצם קצת את האור שלו. אז צמצום, תמיד חושבים שזה משהו שמתקטן, אבל כאן התיאור של הצמצום הוא של סילוק אור לצדדים, בצורת עיגול, לסלק את האור לכל הכיוונים, וליצור חלל פנוי, כביכול. ובחלל הפנוי הזה הוא נוצר, שם יש חשיכה, חשיכה זה גם אותיות שכחה, כמו שאור זה תודעה. אז חושך זה ההפך מתודעה, זה שאני לא, אני לא מבין מה קורה פה. ובתוך החלל הפנוי הזה הוא יכול עכשיו בהדרגה להוריד חוט של אור או קו של אור ולברוא את כל העולם. וזה הרעיון של החלל הפנוי. וזה נקרא גם בחז"ל חללו של עולם, שמתחת לעולם יש איזה מין חלל גדול שכל העולם שוכן בתוכו. ועכשיו, ואז מתחיל ויכוח מאוד ידוע בין החסידים למתנגדים. מה הוויכוח? הוויכוח, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. שניהם יסכימו שלית אתר פנוי מיני, אבל הם יתווכחו על איך להבין את המשפט הזה לית אתר פנוי מיני. וכמו שתכף נראה, יש איזה נפקמינה מאוד מאוד גדולה נפשית. כלומר, זה לא רק רעיון תיאולוגי קבלי, זה רעיון שבסוף הוא מקרין בצורה מאוד מאוד ישירה לשאלה איך ניגשים אל התרבות שנמצאת שם בחוץ. אז כאשר אמרנו, היא שם, כן? וגם אם אני, עכשיו, רגע, ערוץ טיפה קדימה, כן, אני חסיד, כן? אז אני מציג את המחלוקת, אבל אני צד במחלוקת, אני בצד של החסידים, אני רוצה להגיד שהצמצום לא כפשוטו, ולא רק שאני חסיד, אני גם חסיד חב"ד, אז פה בהקשר הזה נוצר עוד דבר, כן? שהוא לא רק נוגע לחב"דניקים, ולא נוגע למי שמגדיר את עצמו חסיד, הוא לא נכנס להגדרה, וזה נוגע לשאלה שהרבי מלובביץ' בדור האחרון נורא הדגיש, הוא בעצם יהפך את התרבות הכללית לדבר שאי אפשר להתחמק ממנו באיזשהו מקום. בגלל שהוא אמר שהיום אנחנו במציאות שיש פיקוח נפש עצום ברוחניות, שהעם ישראל מתרחק מעצמו, זה אומר שכל יהודי סומה עליו לעסוק בקירוב רחוקים באיזשהו אופן, ואף אחד לא יכול להיות פטור מזה. יכול להיות שפטור מזה כמה שנים כשהוא בחור ישיבה, שזה לא רק בסדר, זה מצוין, זה ככה זה צריך להיות, כדי שיהיה לו כוח לצאת ולעסוק בקירוב, והוא לא ילך לאיבוד, אבל הוא לא פטור מזה. וזה אומר שאם אנחנו באמת לוקחים לליבנו את כל ישראל ערבים זה בזה, ומעורבים זה בזה, ואנחנו צריכים ליצור עירוב ולצאת לחלל לרשות הרבים, ולערב אותה עם רשות היחיד התורנית שלנו, הרי שהאח היהודי שלנו הוא שקוע בתרבות הזאת. אז אם אנחנו רוצים לא להיות מנוכרים אליו, ולא רק להגיד שהוא ימצא את דרכו אל המגדלור שלנו, אלא אנחנו רוצים גם לעזור לו, אז אנחנו צריכים כמו חנוכה, להוציא את החנוכיה החוצה, לשים את החנוכיה בפתח הבית בחוץ, ולמטה מעשרה תפחים ובלילה וכל מה שמסמל את היציאה החוצה לעולם אל רשות הרבים בכל המשמעות שלה. ואז הוא מביא איתו שאלות תרבותיות, וממילא יוצא שאנחנו לא יכולים לנוס ממנה. במובן הזה בדור שלנו יש סוג של לכתחילה, לא יודע מה רב וינר דבר על זה, אבל יש סוג של לכתחילה רק ולו בהקשר הזה, שאנחנו צריכים להיות עם איזשהו יכולת להבין מי נגד מי בעולם, וגם יכולת לתת לזה מענה שמאיר ומעורר ונותן מענה לאנשים, כן? ואני דוגמה לאדם שהיה בעומק האוניברסיטה והלימודים והפילוסופיה וקולנוע ופסיכולוגיה והמון דברים, ורק כשפגשתי יהודי שידע להראות לי שהתורה יותר גדולה מהדברים האלה ולא יותר קטנה מהדברים האלה, או בוא נגיד שיהודי הוא יותר רק בן אדם במובן של בן תרבות וכו' וכו', יש עוד איזה קומה שהוא רוצה להוסיף על זה, אז זה התחיל בכלל למשוך אותי ולסקרן אותי. ואני חושב שזה אתגר לכולנו, כל אחד כמובן צריך לדעת מה הוא מסוגל ולא מסוגל, למי הוא יכול להגיע, מי נשמות שבכלל יש לו מה להתעסק בקרובם ומי לא שייך לו, אולי שייך ליהודים אחרים, זה ידע איניש בנפשי. אבל הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד גדולה. אז עכשיו עוד פעם, אני חוזר לשאלה, מה זה אומר חלל פנוי? אז הגישה הלא חסידית אומרת, הצמצום כפשוטו. מה זה אומר כפשוטו? כפשוטו זה אומר, יש באמת, האלוקות היא לא באמת נוכחת בעצמה בתוך החלל של העולם, בתוך כל הדברים שהם ענייני חולין, חולין לשון חלל, אלא מה הכוונה שיש השגחה פרטית, ומה הכוונה של אתר פנוי? מן הכוונה היא שהוא באמת הוא משגיח, הוא יודע מה קורה שם, הוא מכפת לו מה שקורה שם, הוא מכוון את הדברים מלמעלה, אבל זה לא באמת שיש איזה אור אלוקי שנמצא בתוך הדברים האלה עצמם. ואז לעומת זאת הגישה החסידית, ההסתכלות החסידית על השאלה, אומרת הצמצום אינו כפשוטו, ולא רק צמצום, בכלל כל המושגים הקבליים רוצים להגיד צריך מאוד מאוד להפשיט את זה, לא להבין את זה כפשוטו. אז הגישה הזאת תבוא ותגיד, לא, יש באמת נוכחות אלוקית ממש בכל דבר בעולם. גם כשאתה יוצא מבית המדרש, וגם כשאתה יוצא מדלת אמות של הלכה ומהעולם של התורה, אז האלוקות באמת נמצאת שם. עכשיו, מצד אחד זה נשמע כאילו כביכול זה אולי יותר משחרר, אבל זה לא יותר משחרר, זה בדיוק הפוך, זה הרבה יותר מחייב. מה אני מתכוון? אני מתכוון שעכשיו נעבור להשלכה הנפשית של כל הדבר הזה. אם אני מרגיש שהחלל פנוי, שיש כזה דבר חלל פנוי, שיש עניין שהוא לגמרי חולין, אז זה גם מקרין לי לנפש. מה אני מרגיש? אני מרגיש שכשהראש שלי עסוק בלימוד תורה, אז בראש אני מלא מחשבות קדושות, כן? אבל אז נוצר באמת יפות טבעית, ויש עוד צרכים, אני רוצה להתבדר, ואני רוצה לנוח, ואני רוצה לשמוע מוזיקה, ואני רוצה קצת להיות סתם בן אדם, אבל שם אני לא, זה לא אמור להיות, זה אמור, אני לא אמור לעשות שם עבירות, זה אמור להיות, אני צריך לבדוק שלי זה עמת מידה הלכתית, לוודא שאני לא רואה דברים אסורים, אני לא רואה דברים שהם יגרמו לי לעשות על עבירות אחרי זה, אבל בפני עצמו המרחב הזה הוא מרחב שהוא של חולין, הוא חולין כפשוטו, החול הוא כפשוטו, ונוצר גם איזה מין חלל בלב שאני לא מנסה לאבד אותו או לעדן אותו או לרומם אותו או להאיר אותו בתוכי. והתוצאה של הדבר הזה יכול להוביל, כשזה משתלשל עוד ועוד, לסוג של מין פיצול אישיות, פיצול בנפש. פיצול, לא פיצול אישיות כמובן במובן הבוטה של המילה, אבל איזושהי הרגשה של טעים ומקום שני. יש מקום של אור ויש מקום של חושך, ושם כל עוד אני לא עושה עבירות זה בסדר, אבל זה מין מקום פטור, ואני קצת בנחת מהקדוש ברוך הוא. אני קצת, רגע, עוד מעט, אני רק מתחמם. בסוף נעשה שאלות. אבל לעומת זאת, הקישה החסידית, היא לא אומרת, אז בעצם הכל קדוש והכל טוב. לא, היא רק אומרת, החושך הוא מאוד חושך. אבל גם שם, גם במקומות הכביכול פטורים, הכביכול נינוחים, אתה נדרש, או אתה מצופה, או אתה יכול, אתה צריך לחתור למצוא את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ולהיות בקשר איתו, גם במקומות האלה. שזה דבר שהוא באמת לית אתר פנוי מיני עצמו, לא רק מהשגחה או מהסתכלות מלמעלה. ואז זה אומר שיש משהו הרבה יותר מחייב. זה אומר למשל, תן דוגמה נורא פשוטה, כן? שאלה של מוזיקה. דווקא מדבר מוזיקה בלי מילים. המוזיקה עצמה. מילים יש להם תוכן, זה כמו אור. יש להם, אני יכול לראות שמה התוכן, אם התוכן הוא חיובי או קדוש, או התוכן הוא לא. התוכן הוא מושך לכיוון שלילי, כיוון יצרי וכו'. מוזיקה זה דבר הרבה יותר עדין. אם אני מרגיש שהצמצום הוא כפשוטו, אז אני ארגיש שמוזיקה, יש גם, כן, גישה כזו מפורסמת בהלכה, מוזיקה אינה מקבלת טומאה. וכל מוזיקה, לא משנה איזה קצב יש לה, איזה אנרגיה או איזה רוח או איזה סגנון או איזה אווירה, או לאן היא מושכת אותי, אני לא ארגיש שיש משהו לתקע. אני רק אקשיב למילים, ואם אני אראה שהמילים הם פסוקים, אז זה יהיה בסדר גמור. זה גישה כזאת, מזה נולדה מה שנקרא היום מוזיקה חסידית, אבל אינה מוזיקה חסידית בכלל, המוזיקה החסידית של הרדיו, הפופ החסידי או הפופ החרדי, שהמוזיקה היא מאוד מאוד חילונית, והיא מאוד לפעמים יצרית ונמוכה וגסה, והיא עניינה לא להעיר או להזכיר, אלא להשכיח. זה עניינה. עניינה הוא להוביל למה שקוראים בחסידות קצת טמטום הלב. כלומר, מצב של עצימות. אבל יש פסוקים, יש מילים, אז זה כאילו נהיה חותמת כשרות. אבל הגישה החסידית, טוב תגיד, לא. יש, הניגון עצמו צריך להיות, לעבור בעצמו איזה העלאה, או איזה התמרה, או איזה עידון, בגלל שגם בחלל הפנוי, גם ברווחים בין המילים, גם באור המקיף זה נקרא, כן, שמסביב למילים, צריך להיות שם קדושה. ולכן אולי בגלל זה החסידים לפעמים מאוד אוהבים דווקא ניגונים בלי מילים יותר, זה נחשב הניגונים היותר קדושים, אבל זה לא כל ניגון. הכמה דוגמאות הספציפיות מאוד שלקחו ניגון של גויים, וכאילו פתאום גאירו אותו, הכניסו אותו להתוועדויות החסידיות, זה מקרים מאוד מאוד יוצאים מן הכלל מיוחדים, איזה מר של נפוליון ודברים כאלה, זה כשהיה איזה מין, כמו זיהוי של מישהו בעל שיעור קומה, שידע לזהות שיש פה דבר שאותו אפשר להפוך ולהפך, אבל רוב רובם של הניגונים החסידיים, הם בעצם מעדנים את הנפש במקומות, של החללים, לא רק במקום השכלי. כל מה שאני מדבר עליו כאן הוא בעצם שהמעבר מהשאלה של, מהוויכוח הזה, אם צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, הוא בא לנסות לברר לעומק את זה שאנחנו יוצאים להתעסק בתרבות פנאי. כאשר אני חושב עוד פעם שיש לזה מקום, קודם כל, כמו שנאמרנו מבחינה הלכתית, כי לפעמים פשוט צריך להתפרק, וגם בגלל שיש לפעמים ערך לבוא ולהבין איך, מה קורה כאן בעולם. אבל העיניים צריכות להיות, המבט צריך להיות עידון, ומה שכאילו לבקש את הפנים של הקדוש ברוך הוא, לבקש לשמור על זיקה עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם זיקה עם מקום עדין ונשמתי בתוכי. אז דיברתי על מוזיקה, הדוגמה הכי מפורסמת, אולי הכי קיצונית, זה שרבי נחמן אמר שאסור לשמוע מוזיקה ממנגן לא כשר. כן, עד כדי כך, כן? זאת אומרת, לא רק שהניגון צריך להיות ניגון מבורר או ניגון קדוש, אלא גם המנגן חייב להיות מחובר. למה? בגלל שהמקום שהוא מונח בו נפשית לא יכול שלא להיות, שלא יהיה משקעים לדבר הזה בתוך מה שהוא עושה. ברגע שאנחנו מתחילים לחדד את המיקרופונים שלנו, לא רק לראות את התוכן ואת הרעיון, ואני לגמרי חותם מה ששמעתי רק טוב דבריו של הרב חיים נבון, של לצאת מתודעה של צרכן פסיבי ולהיות ביקורתי, ובעצם אני בא להוסיף עוד דבר על זה, לא רק צרכן ביקורתי לתכנים, צרכן ביקורתי לרוח, לריח, למשקע, לדברים שנמצאים בין השורות, ולפעמים גם, למרבה העניין, הם עולים, הם תופסים ועולים על תוכן יותר עמוק מהתוכן שנאמר בצורה מפורשת. כן? זה סאבטקסט, זה הרוח של הדברים. אבל, ואני רוצה עכשיו בעצם להגיד עוד דבר יותר מזה, אנחנו צריכים לא רק לברר את זה, אלא לנסות לחבר את זה ממש עם הקדושה. כן, ניתן כמה דוגמאות, אני לא אפשר להגיד שהמון ממה שהחסידות עשתה, וזה קורה היום בהמון מובנים, וצריך להמשיך את זה, זה ליצור תרבות פנאי יהודית קדושה. כן? מה זה, למה בחסידות יש כל כך הרבה סיפורים? למה זה תופס כל כך הרבה מקום? שהבעל שם טוב היה מספר סיפורים, וסיפרו על הבעל שם טוב המון סיפורים, ולפעמים היה סיפור מפורסם על מישהו שכל השליחות שלו אחרי שהבעל שם טוב הסתלק, זה לספר סיפורים על הבעל שם טוב. מה הבעל שם טוב כך חשוב לו לספר את הסיפורים עליו? סיפורים, ניגונים, עוד פעם, ואפילו ניגונים בלי מילים, שזה נכאורה ממש נראה חלל פנוי. למה המון מהסיפורים האלה עוסקים בשאלה של אדם שהולך לאיבוד בדרך, שזה גם כן, כאילו הביטול תורה הכי גדול, אדם שנאבד בדרך, אדם שנטרפה לו הספינה, אדם שנשבר לו הגלגל של הקרקרה שלו, אדם שמוצא את עצמו, אנשים שעוסקים בדברים לא תורניים, וההתוועדויות עצמם, ההתוועדויות, המשקה, השיחה, למה כל הדבר הזה, כל המטרה של הדבר הזה היא בעצם למנף ולהכיל את העובדה שאנחנו נמצאים לא רק בתוך דלת עמות של תורה והלכה, ולא רק זה, יש לנו עניין לגלות את הקדוש ברוך הוא שם. ודווקא שם מתרומם משהו מאוד עמוק בנפש שלנו. יש סיפור מאוד מאוד יפה ומשעשע על הרוז'ינר. שהרוז'ינר פעם אחת היו שני מסנגדים, מה שנקרא, כן? והם עברו דרך רוז'ין, והם החליטו קצת כן, יש תרבות פנאי אצל כולם, אמרנו, כן? השאלה היא מה עושים התרבות פנאי? הפנאי שלהם היה בוא נציג קצת לרוז'ינר. ואז הם נכנסו אליו, ישב מחסידים שלו, ואז ברוח טובה מאוד, ואז הם אמרו לו, יש לנו שאלה אליכם החסידים, אנחנו לא מבינים משהו. אנחנו, הליטאים, אנחנו קמים מוקדם בבוקר לוותיקין, מתפללים במניין, מתפללים בעריכות, ואחרי התפילה הארוכה יושבים ולומדים משניות. ואתם קמים מאוחר, מתפללים לא תמיד במניין, מתפללים מהר, ואז אחרי הלימוד יושבים ועושים התוועדות. אז למה אתם נקראים חסידים? אנחנו צריכים לקרות חסידים, אנחנו מתחסדים עם כולנו. ואז עכשיו התשובה זה בשני שלבים. אז התשובה הראשונה זה, שקפץ, לפני שהרוז'ינר הספיק לענות, המשמש קפץ, והוא אמר, בגלל שהתפילה שלכם היא תפילה כבדה, היא כמו תפילה של מישהו מת, אז אחרי זה צריך להגיד משניות לעילוי נשמתו. אבל החסידים מתפללים בהתלהבות, צריך לצחק משקי בשביל להירגע. אז כולם צחקו גם הם, ואז הרוז'ינר אמר, טוב, זה חמוד, אני אתן לכם את התשובה האמיתית. ואז הוא אמר, התשובה האמיתית היא כזו, התשובה האמיתית היא שמאז שחרב בית המקדש, אז אין קורבנות. וכשאין קורבנות, כל השפע עולה בתפילות. והבעל דבר יודע את זה, הבעל דבר וכל חבר מרעיו, הם יודעים שהכל עכשיו, הכל, יש את הצינורות האלה של התפילה, ושם הכל עולה, אז כל הכוח הם תופסים על הדבר הזה. דווקא במקום, בבית המדרש, בבית התפילה, במקום ששם זה כאילו מושך אש. למה זה מושך אש כאן? כי כולם שם, כולם משדרים, כולנו אומרים קדושה, כולם תאורים, כולם קדושים, כולם... ואז הבעל דבר מיד זה עושה לו חשק לקלקל את זה, ואז הוא בא ואת כל המחשבות הזרות והחיצוניות הכל הוא מכניס לתוך התפילה. אז אנחנו הבנו שאין מה לעשות, כן, אז לא נפסיק להתפלל, ברור שמתפללים, גם אולי פתאום כן יעלה משהו, אבל הבנו שיש, אז אנחנו מרפים, אנחנו מתפללים, ואז אנחנו עושים התוועדות. מה קורה בהתוועדות? אנחנו לא מדברים לשון הקודש, מדברים יידיש, מה שלא מדברים, ואנחנו מתחילים מסיח לפי תומו. אדם מתחיל להגיד לחבר שלו, אז מה עובר עליך, מה קורה לך? והוא מתחיל להגיד לו שכך קשה לו וכך לא עובד לו וכך, וזה הצרות שלו וזה בא נחי ומזונה, ואז הוא אומר לו בעזרת השם הכל יהיה בסדר. והבעל דבר מתקרב לזה, הוא מראה, זה התוועדות, יש שם משקה, יש שם אוכל, יש שם, זה משהו בהמי כזה, מה אני מכיר, אין לי מה לעשות שם, אני כבר, החברים שלי כבר מטפלים בזה. ואז הוא עוזב אותם, ואז באותו רגע כשתפילה עולה בכל שפה, אז באותו רגע שהוא אומר לו בעזרת השם הכל, הוא שופך את ליבו והוא אומר לו אמן, אז כל התפילות עולות. הן עולות בהסך הדת, והן עולות דווקא מתוך כביכול החלל הפנוי, שמסתבר שהוא לא פנוי. מסתבר אבל למה הוא לא פנוי? כי ההתוועדות היא מרוכזת סביב, וזה אווירה שצריך ליצור, כן? היא מין מושב ליצים דקדושה כזה, כן? שאנחנו רוצים לשבת ולהתלוצץ, אבל בעצם אנחנו רוצים לעבוד השם לך, אנחנו רוצים לעשות זה באיזה מין, לתת מקום למקום הרפוי, ולאפשר ככה למשהו יותר מעומק הנפש אמיתי ואותנטי ופשוט, כן, לעלות. אז זה גם קשור לניגונים ולסיפורים, זה הכל הסחות דעת. באנגלית המילה, פעם לפני שאמרו entertainment, היו אומרים diversion. היה באנגלית עתיקה, ככה אומרים, diversion זה הסחת דעת. זה היה פעם מילה לתרבות. כן? להסיח את הדעת, זה היה גם להתבדר. מה זה בידור? זה לפזר, לפזר את המחשבות. הפיזור הזה הוא לפעמים חשוב בגלל שהוא נותן מקום לפגוש מקומות, חללים, בתוך הלב, בתוך הנפש, אבל מצד שני לא להסכים שזה יהיה חלל פנוי. לית אתר פנוי מן הצמצום, לא כיפשו אותו, ואנחנו רוצים לנסות לפגוש שם את הקדוש ברוך. עכשיו, כמובן שכשעושים את הדבר הזה אומרים, טוב, אז יש תרבות בחוץ ורוצים לנסות לברר או להעלות ניצוצות, מה שנקרא, כן? למצוא את הניצוץ. אז מעלה המון שאלות. איך אני יודע מה ניצוץ ומה קליפה? ואיך אני יודע איזה ניצוצות שייך לעלות ואיזה ניצוצות לא שייך? כתוב שבכל דבר יש ניצוץ, אבל לא כל ניצוץ אמורים להעלות אותו. מה זה אומר שזה משהו אסור? שמשהו אסור, זה אומר שהניצוץ אסור בתוכו, כביכול, כמו בצוהר. ואני לא, יש פה ניצוץ, כי הוא בא מהקדוש ברוך, אבל אני לא אמור להתעסק בלהעלות אותו. ואיזה ניצוצות אני יכול ושייך וקשור אליי להעלות אותם? ועוד דבר שאלה נורא גדולה, זה האם זה לכתחילה או בדיעבד, כל הדבר הזה, כן? שזה קצת היה פה ברקע של הדבר הזה. עכשיו בשביל זה אני אספר סיפור, הוא מוביל אותנו לדבר בעצם העיקרי שרציתי להביא היום, שהוא סוג של כלי, אני חושב מאוד מאוד אפקטיבי. עוד מעט, זה הכל יוצא יפה שזה ממשיך את הרב חיים, כי מישהו שאל שם על כלי, והוא אמר מודעות, חשיבה ביקורתית, וננסה לפתח את זה טיפה הצעד קדימה. אז הסיפור הוא על הרב יונתן זקס, הרב הראשי של אנגליה לשעבר, 22 שנה היה הרב הראשי של אנגליה, ומן הסתם רבים יודעים, יש לו סיפור מאוד מעניין איך הוא בכלל החליט להיות רב, זה לא היה התוכנית המקורית שלו, זה היה בזכות שיחה מאוד חזקה שהייתה לו עם הרבי מלובביץ', הוא היה בחור צעיר, סטודנט, לא חלם להיות רב, הוא התכוון להיות או אקדמאי, או עורך דין, או כלכלן, והוא נסע לאמריקה לשאול שאלות בתור אדם מאמין מודרני שיש לו קושיות. הוא נפגש עם בעיקר מפגשים שעשו לב רושם, היה הרב סולובייצ'יק והרבי מלובביץ'. ובשיחה עם הרבי מלובביץ', אז אני אספר את זה בקצר, באמת זה לא הסיפור, זה סיפור יותר ידוע, סיפור פחות ידוע. אז רק נגיד את הסיפור הידוע, כל כך יפה, הוא בא, ישב עם הרבי מלובביץ' והוא שאל אותו שאלות על אמונה, על מדע, על עידן המודרני, כל מיני דברים, והרבי ענה לו, ופתאום הרבי הפך את השולחן, מה שנקרא, והתחיל לשאול אותו שאלות, הוא אומר לו, מה אתה עושה לטובת היהודים בקיימברידג'? אז הוא התחיל להתחמק ולהתפתל, כי התשובה היא שהוא לא עושה כלום, הוא לא חושב על זה בכלל, הוא בא ללמוד. והוא אמר לו, אני מוצא את עצמי במקום, כך מין משפט כזה. אז מיד הרבי שיסע אותו בחביבות שעשתה עליו רושם חזק, ואמר לו, אתה לא מוצא את עצמך בשום מקום, אתה שם את עצמך במקומות, אנחנו בני אדם, אנחנו שמים את עצמנו במקומות, אתה יכול לשים את עצמך במקום, שאתה עושה דברים ליהודי קיימברידג' וחסר שם רבנים, ואתה צריך גם להיות רב ולהשפיע שם. הוא היה מופתע מזה, וזה נגע בו ושינה לו את החיים. הוא אומר, זה הפך אותי לרצות להיות מנהיג, המשפט הזה. יותר מאוחר, בהמשך הדרך, יש עוד הרבה שנים עד שונה רב ראשי, אז הוא הלך מתי שהוא בא לארץ, הוא היה בישיבה של חב"ד, ובגלל אותו מפגש שעשה עליו כל כך הרבה רושם. והוא מאוד התרשם מהכוח, מהעוצמה, מהחיות וכל זה, אבל בתור אדם כל כך משכיל, שאוהב גם שייקספיר, ואוהב מוזיקה קלאסית, ואוהב פילוסופיה, הפריע לו שבחב"ד אין את זה. כן, חב"ד לא לומדים כל הדברים האלה. חינוך על טהרת הקודש, זה תמיד היה הסיסמה בחב"ד. וזה היה לו שאלה מאוד גדולה, ואז הוא שלח לרבי שאלה, כן, למה זה סותר? למה אני לא יכול גם לעבוד את השם ולשמור קלה כבחמורה, אבל גם שיהיה לי את חוכמה בגויים תאמין, כל התרבות של הגויים, ואז הרבי ענה לו, וזה הרבה פחות מוכר הסיפור הזה, אבל הוא סיפור עמוק, הוא נתן לו משל. והמשל היה כזה דבר, הוא אומר, היה שני אנשים פעם, אחד היה, כל החיים העבודה שלו הייתה לשאת על גבו יהלומים, והוא היה מתעסק כל היום ביהלומים, הוא היה מעביר יהלומים מקום למקום. והאדם השני גם היה נושא אבנים, אבל לא יהלומים, אבנים פשוטות, אבנים חטץ נגיד, אבנים רגילות. ואז יום אחד הם שניהם נתקלו באבני ברקת. אבני ברקת הם אבני חן, אבל הם לא יהלומים. ומשהו באמצע לצורך העניין, איפשהו באמצע, הרבה יותר קרוב ליהלום. ואז מה שקרה זה שמיד האיש היהלומים זיהה שמדובר באבני חן, וידע לקחת אותם ולצרף אותם אל היהלומים. הוא ידע איך לעשות את זה, הוא ידע גם להכיר בערך שלהם, למה הוא מבין ביהלומים. והאדם שסחב אבנים, הוא אמר, טוב, הוא צרף את זה לאבנים שלו, אמר עוד אבנים. זה עוזר לי לסתום את החללים שאני עושה עם, כן, כמו שעושים חצץ בבנייה לפעמים. ואז הוא ניסה להגיד לו, אם אתה מבין ביהלומים גדול, אז אתה תדע לזהות את האבני ברקת, או כל מיני אבני חן בכלל. ואתה יודע להשתמש בהם נכון. אז אני אלך רגע עם המשל הזה. אז קודם כל, מה הוא ניסה להגיד? הוא ניסה להגיד לו, הוא ניסה להסביר לו את הגישה של חינוך על טהרת הקודש. הוא ניסה להסביר לו את זה, אבל בצורה מאוד מפתיעה. הוא אומר, אני רוצה שהחסידים שלי יצאו לעולם ויקחו ויבררו בין אבנים סתם לאבני ברקת. ויקחו את האבני ברקת. מה זה אבני ברקת? הניצוצות, אבני החן של כל התרבות של אומות העולם. כדי שהם יעשו את זה, הם חייבים להיות מומחים ביהלומים. ולכן אני מגדל אותם, כל זה לא נאמר, אבל זה המסר, כן, שיוצא מהסיפור הזה. לכן אני מגדל אותם על טהרת הקודש. אני רוצה שהם יגדלו בארמונות מלאי יהלומים, אני רוצה שהם יהיו מומחים ביהלומים, ויהיה להם את השמיעה ואת הריח ואת הקליטה של מה זה באמת קדושה. ואז, עכשיו בוא נדמיין רגע את המצב ההפוך. המצב ההפוך הוא מה יקרה למי שלא גדל נכון, כן? אז אחד מהשתיים, או שהוא באמת ייקח יהלום וסתם יסתום איתו חלל בקיר. כלומר, הוא יגיע לאיזה משהו באמת ניצוץ, אבל הוא יחשוב שזה סתם, יזרוק את זה, הוא יחשוב שזה פחם, לפעמים יהלומים נראים פה פחמים, הוא יחשוב שזה פחם, יזרוק את זה לאש, ואולי הפוך, הוא ייקח איזה אבן חצץ וישים אותה בכתר שלו. מה זה לקחת אבן חצץ ולשים אותה בכתר? זה להגיד, וואו, יש פה כזה אסתטיקה, או כזה משהו שנראה לי מושך אותי יפה, זה כמו תורה בשבילי, זה אולי אפילו יותר מתורה בשבילי. אני מקדש ומרומה משהו שהוא לגמרי, לגמרי חיצוני, או נמוך, או ירוד. או הפוך, ואת הדבר האמיתי אני מפספס. אז הסיפור הזה יוצא ממנו, קודם כל, אני רוצה להוציא ממנו כמה דברים. הדבר הראשון, זה שהוא נורא נורא משדר לנו ומלמד אותנו, שכל הסיפור הזה של לעלות ניצוצות, באיזשהו מקום באמת מאוד עמוק, הוא בדיעבד במובן שלכתחילה הדבר, אני גם חושב, נגיד, אנחנו, כן, אתם גדלים ומתחתנים, מביאים ילדים לעולם. נשאל את השאלה, יש את השאלה איפה אני גדלתי, אצלי זה קיצוני, אבל אצל כל אדם דתי היום זה אותם שאלות, שאני מתמודד בצורה יותר קיצונית, אבל זה אותו עניין. מה בין איפה שגדלתי ואיך שגדלתי, וגם הרב זקס גדל בבית מודרני כזה, כן? לבין איך אני רוצה לחנך, זה שני דברים שונים לגמרי. אני קצת תקוע עם הרבה תרבות חילונית, ומה זה אומר? זה אומר עכשיו שאצלי זה באמת זה לכתחילה, יש לי המון מה ברור לעשות עם הדברים האלה. האם אני עכשיו אומר שאת הילדים אני רוצה להביא להם את כל הדברים האלה? לא, אני רוצה שהם יגדלו באמת בצורה משהו יותר קדושה וטהורה. ואז אם יוכלו לעשות את זה, אולי לא עם כל הידע והחוכמה וכולי, אבל הם ידעו, החושים שלהם יהיו מחודדים בצורה הרבה יותר טובה, והם יהיו מחוברים למקום מאוד מאוד מדויק ואמיתי וצלול ובהיר וטהור וגבוה וקדוש בנפש שלהם. ואז עכשיו, יכול להיות שאני לא כזה. עכשיו אני יכול להרגיש אשמה שאני עדיין רוצה לראות קצת סרטים וקצת ספרים, אבל אני, אז אני צריך להגיד לא. אז אני כמו יוסף שהורד מצרימה, כן? ואני, זה מי שיצא לגלות, ואני שם, מה אני יכול לעשות? עכשיו לפחות בוא ננצל את זה, בוא נשתמש בזה, כן? אני כבר שם. את הילדים שלי, דור הבא, אני מנסה לעשות כל מה שיפור, גרסה, כן? אבל זה לא אומר שאני הסתמתון. אז גם לי יש מקום, יש מקום. כמו שהתחלתי, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה ככה? גם אדם דתי שגדל ומכיר ספרים וסרטים וכולי, יש לו עכשיו שליחות מסוימת. לאו דווקא שכך הוא צריך לגדל את הילדים לשליחות הזאת, אלא צריך לסמוך על ההשגחה הפרטית. אותם גלויות שנקלעת אליהם, כנראה שם הניצצות שאתה צריך להעלות אותם. זה צריך להיות, לדעתי, כיוון המחשבה. אני לא משולח את עצמי לשום גלות, אני לא שולח ילד לשום גלות, אבל אני כבר נמצא בכל מיני גלויות, אני מכיר כל מיני מקומות, כל מיני דברים, אז עכשיו כנראה, עכשיו מה שיותר מהר אני מתבגר ועומד על המקום שבו אני עכשיו מבין, עכשיו התפקיד שלי זה לא רק להיות, לא, ודאי לא להיות צרכן פסיבי, גם לא להיות רק שומע ביקורתי, אלא יותר מזה, לנסות להרים, להעלות מזה. מה זה אומר להרים ולהעלות? זה אומר לשמוע מה הנקודה, למשל, כל תרבות חילונית, כל סרט, כל ספר, כל רעיון, יש שם איזה משאלת לב פנימית, נשמתית, עמוקה. אנחנו נשמות, אנחנו לא יצורים שמחפשים בידור. גם מי שמחפש בידור, הנשמה שלו באמת, בעצם מחפשת משהו אחר. מה הוא מחפש שם? לשמוע את הנקודה העמוקה, ואז לזהות את המקבילה של הנקודה העמוקה הזאת בתורה. אני רואה איזה סרט, אני רואה איזה ספר, ויש שם איזה משהו שמתחולל, יש שם בסוף איזה נקודה, איזה לב. צריך המון המון הפשטה, בסוף לגעת בנקודה. עצם הדימוי של ניצוץ כבר שם אותנו, מאפס אותנו, שזה לא שיש פה תרבות שהיא ברובה טובה, אבל צריך להוציא מנה את הדברים שפה יש עירום, אז אני לא אראה, פה יש משהו שאולי מושך אותי למשהו גס או חיצוני, מרחיק מדי, אז אני לא אעשה, זה בדיוק הפוך, זה קליפה, זה משהו שהוא חיצוני והוא עניינו לבדר, להשכיח מני את הנשמה שלי, רוב רובו של הבידור, וגם פילוסופיה. אבל יש בזה ניצוצות, יש בזה נקודות עמוקות. עכשיו צריך למצוא את הנקודה, זה להפשיט המון המון דברים מסביב, לגעת בנקודה, ואז נסות לשאול, איפה הנקודה הזאת קיימת בתורה, במדרשים, בסיפורים, ואז משם להתחיל למנף אותה. ואז קורית המתקה נפלאה, כי אז פתאום אני מראה שיש נוכחות אלוקית בתוך מקומות מחוץ לתורה, ואני משתמש בתורה, זה לא רק להיות אדם ביקורתי או צרכן ביקורתי, יש מה שמשתמש בשכל שלי, זה גם זה, אבל זה גם להשתמש בתורה כדי לפדות ניצוץ. כלומר, לקחת איזו נקודה עמוקה, לזהות קודם כל את לב העניין, ואז לראות איפה זה קיים ביהדות, בתורה, במדרשים, בסיפורים, במצוות, בהלכה, בעבודת השם, והנקודה המקבילה הזאת מאפשרת לרומם, כי פתאום אני מבין מה נשמות מחפשות שהן נמצאות במקומות האלה, מה אני חיפשתי, איפה זה בידר אותי מצחן בעיניים. עוד שנייה אחת, אני חייב להגיע לנקודה הנורא נורא משמעותית. אז, וזה הכלי שאני חותר אליו, הכלי הוא כזה. כולם מכירים שבספר התניא ובחב"ד כתוב על נפש בהמית ונפש אלוקית. מה שפחות מכירים זה שיש נפש שלישית. וקוראים לנפש השלישית הנפש השכלית. הנפש השכלית היא ממוצע מחבר בין הנפש, מה שנקרא הבהמית, או החיונית, או הטבעית, כל זה הנפש הנמוכה יותר, ולבין הנפש האלוקית, הנפש השכלית. עכשיו, אחד הדברים שלדעתי מאוד עוזרים, כן, זה נשמע פשטני, אבל זה מאוד חזק, זה קודם צריך שיהיה משהו פשוט, ואז אפשר שהוא יהיה מורכב יותר, אז הפשטנות היא, זה בסדר בהתחלה. כשאני מסתכל על תרבות חול, אז אני צריך לשאול, השאלה הראשונה לשאול אותה, זה קודם כל, מאיפה זה בא? אם זה בא מנפש בהמית, או נמוכה, או טבעית, או ארצית, שבאמת, מה מעניין את הנפש הבהמית? מעניין אותה להשתקע בעולם הזה. להשתקע בחומר ובחושים ובאסתטיקה וביצרים, זה מה שמעניין אותה. הנפש השכלית, משהו אחר לגמרי. הנפש השכלית רוצה להתבונן ולחתור אחר האמת. אבל אמת, במידה שהיא מתקבלת על ידי השכל שלי, כן? היא לא רוצה לקבל משהו מעל השכל או משהו, אבל היא כן רוצה והיא מוכנה להתעלות גם על התאוות שלה. נפש בהמית, יצירות תרבות שבאות או נובעות יותר מהנפש הבהמית, ואני מזהה את זה על ידי זה שאני שואל, איזה חלק בתוכי זה מפתה אותו? למה אני נמשך לזה? אני נמשך לזה ממקום של הנפש הארצית הטבעית שלי, שרוצה בעצם רק לשכוח מהנשמה שלי ולשכוח מהשם, או שאני נמשך לזה ממקום יותר שכלי. למה אני אומר את זה? כי משהו יותר שכלי הוא הרבה יותר טעון ברור, הוא הרבה יותר אפשר לברר אותו. אם זה משהו יותר גס וחיצוני ונמוך, קודם כל תקרא לזה בשם. יכול להיות שגם זה, אני אפילו לא מסליח טיפה, אני חייב גם לראות איזה, לא יודע מה, איזה משחק או איזה מוזיקה, אבל זה לוודאי לגמרי בדיעבד. אבל דברים שכליים, שזה יותר בספרים, וזה, או ביותר ביצירות, שיש בהם משהו יותר שמעורר פונה אל רובד מחשבתי, אז זה הרבה יותר ניתן לברר את זה ולעשות את זה. וכבר, עצם השאלה הזאת, היא כבר שאלה נורא נורא חשובה, בגלל שהיא נותנת איזה מי, עכשיו זה ספקטרום כמובן, שני הנשמות האלה, זה לא רק זה או זה או זה. יכול להיות שיש משהו שהוא יותר מושך לכיוון של נפש הטבעית, אבל יש בו גם שכל או מחשבה, ויכול להיות שמה שיש בו שכל או מחשבה, יש יצירות פילוסופיות מאוד מתוחכמות, אבל שמובילות למקום נורא נהנתני. אז שם אני מבין שכל האינטלקטואליות הזאת היא בעצם משרתת משהו מאוד מאוד גס וירוד, רק במסווה של משהו שכלי. אבל עצם זה שאני מתחיל לעשות את החלוקה הזאת, אז כבר נעשה ברור מאוד גדול. אחרי זה יש ברור יותר דק, לא רק ההבחנה בנפש הארצית לנפש השכלית, זה ההבחנה בין הנפש השכלית לנפש האלוקית. אני חושב שזה בדיוק הסוד של פח השמן. פח השמן היה שהיוונים באו וצימאו את כל השמנים, אבל הם זה כאילו מתחת לרדאר עבר להם איזה מין איזה סוג של חוכמה, שמן זה חוכמה שהיא עדינה יותר, היא דקה יותר. הם לא מצליחים לטמא אותה כי הם בכלל לא שמים לב אליה. יש מה, הנפש השכלית היא גם מוגבלת. הרבה פעמים דורשים, מה זה להשכחם תורתך? לא שהם רצו להשכחם את, להשכח את התורה. הם תרגמו את התורה ליוונית, תרגום השבעים, פילוסופיה יהודית, זה בסדר גמור ללמוד פילוסופיה יהודית, אבל הם רצו להשכיח את זה שזה יהיה תורתך, שיהיה קשר אישי פנימי שנוגע לי בלב, נוגע לי בקיום, עם הקדוש ברוך הוא. זה נפש אלוקית מחפשת. נפש שכלית לא מחפשת את זה. נפש שכלית, היא אוהבת רעיונות, והיא אוהבת השקפות, והיא אוהבת להתבונן ולבקר. היום בעולם הדתי יש המון פתאום משיכה, יש היום בעולם הגות ימנית מתחילה לפרוח. אחרי הרבה שנים שכל האינטלקטואלים היו שמאלנים, יש הגות ימנית מאוד מסגשגת. והציבור הדתי קופץ את זה כמוצא שלל רב, בגלל שהוא חיכה למישהו שקצת ירים את כבודו, וייתן לו תשובות וטענות נגד כל האינטלקטואלים השמאלנים. ואז פתאום יש ספרים יפים שיוצאים, והוצאה חדשה וקרנות וכן, וכולי, וזה הכל, וזה באמת הרבה, זה הרבה, אם כבר אתם מבלים זמן מחוץ לבית מדרש, ברור שהרבה יותר עדיף בספרים כאלה מאשר בסרטים ובבילויים. זה בדיוק ההבחנה שזה הרבה יותר נפש שכלית ולא נפש בימית או ארצית. אבל גם שם צריך עכשיו ברור יותר עדין. הבירור היותר עדין, וזה השאלה של הנפש האלוקית. שאלה של הנפש האלוקית היא לא האם זה, הנפש הבימית שואלת האם זה כיף לי, הנפש השכלית שואלת האם זה אמיתי. הנפש השכלית שואלת האם זה אמיתי, הנפש האלוקית שואלת האם השם מתגלה כאן, את פניך השם מבקש, היא רוצה קשר עם השם, היא רוצה קשר עם הפלאיות שלו והקדושה שלו, ויש לפעמים איכויות דקות ופנימיות ועמוקות שההוגים אותם ימניים או שמרניים מפספסים אותם, כי זה רק נפש שכלית. אז זה הבירורים האלה שאני בכלל מחלק לקומות את הנפש שלי לנפש טבעית ונפש שכלית ונפש אלוקית, ואני מזהה מה השאלה שמניעה כל אחד מהם, ואני שואל את עצמי על כל דבר, ספר או סרט או מה שזה לא יהיה, מאיזה מקום אני נמשך לזה? האם הנפש הזאת או הזאת או הזאת? אם זה אלוקי, אז בדרך כלל זה לא יהיה משהו בחוץ, זה באמת יהיה תרבות פנאי יהודית של התוועדות, של מוזיקה יהודית אמיתית, של מה שהיום, עוד פעם אמרתי, מתחיל להתפתח מאוד יפה. ואם זה בא מהנפש השכלית, אז זה כבר יותר טוב מהנפש הבימית, אבל צריך לברר את זה, ונפש בימית, עדיף לא להיות שם בכלל. וזה מאפשר לי, זה מין מצפן מסוים, או מקרא מסוים של המפה, שאני מסוגל לנווט באמצעותם, בתוך המרחב שמה שנהיה בחוץ. כן, שאלות. היה פה, והיה, כן, אתה יודע, כן. בסדר, אז השאיפה החסידית בדבר הזה אומרת שבאמת ללמוד תורה יומם ולילה אי אפשר, אבל להיפרד מהשם אסור. ולהרגיש קשור להשם גם באכילה, שחסידים עסקו בזה הרבה, כן? זה כל אחד צריך למצוא את הנקודה שבה הוא יותר משקיע. אבל השאיפה היא שהקשר הפנימי שלי אל הפנימיות שלי, אל השורש שלי, שורש הנשמה שלי, ששם מחובר לאלוקות, מזה אני לא אפרד. ואם זה נרדם לרגע, אז אין לי מה לחוס על עצמי, כי בכל מקרה אין מה לחוס על עצמי, כי זה לא מקדם אף אחד לשום מקום, אבל אני כן צריך לנסות לעורר את זה, להיות במצב של ערנות ונוכחות רוחנית בכל רגע ורגע. אחד הדרושים זה מה זה שאברהם ושרה באו בימים. באים בימים, הכוונה היא שהם באו לתוך כל יום. הם היו נוכחים בתוך כל יום. הם אמרו, עכשיו אני קצת בחופש מעבודת השם. אני לא, יש דברים שאני לא לומד תורה, אבל אני לא רוצה להיות, וזה לא מעיק, זה לא עבודה, זה לא מין משימה מעיקה. זה בעצם להיות מחובר לפנימיות שלי. אני רוצה, למה שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד? כי גם כשהם אומרים שיחת חולין, הם מחוברים לנשמה שלהם. ואז הקודש נשפח מהמילים. הם לא שהם בהכרח מכוונים את זה. אבל הם שואפים להיות באיזה מין דבקות פנימית. ואת הנקודה הזאת, אני חושב שהיא כן מאוד חשובה, והיא משמחת וטובה. במובן שאני, ככה אני מאחד פיסות החיים שלי ומחבר אותם. זה מה שצת ניסיתי להגיד. וגם, ואני כן רוצה להגיד כזה דבר, אני אקח את זה רגע נושא שהוא קרוב מאוד לליבי, כן? יש גישה שאומרת, דיברתי על מוזיקה, אני אתן עוד דוגמה, פסיכולוגיה. אם אני אומר, הצמצום לא כפשוטו, אז אני אומר, אני בן אדם, יש לי בעיות נפשיות שיש לכל בן אדם, חוסר ביטחון, חרדות וכו', ועל גבי זה יש לי עוד קומה שאני עובד השם ולומד תורה. אז זה בסדר ללכת לפסיכולוג לא דתי. בגלל שהוא לא מתעסק, כל עוד הוא לא, אם הוא אומר לעשות עבירות, אז לא. אבל אם הוא רק מטפל במישור הנפשי, אז זה כאילו נפרד מהמישור, ואני חושב ומרגיש בעומק ליבי שזה לא נכון. לא רק שהפסיכולוג צריך להיות אדם מאמין, אבל זה גם לא עוזר. יכול להיות שהפסיכולוג מאמין, אבל הפסיכולוגיה שלו עם הערבית חילונית, אז גם לא עזר שום דבר. אלא הפסיכולוגיה עצמה צריכה להיות כזאת שהרבדים הם כאילו מפולשים זה בזה. אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני חי אותו, ודאי שזה שופך אור חדש או נוסך אור אחר גם על עניינים נפשיים רגילים. וזה לא לרצות שיהיה לי חללים, חדרים, טעים. אז זה הכוונה. ואז אנחנו רוצים לתקן את כל תרבות הפנאי, הכוונה היא רוצים שיהיה אומנות באמת יהודית, פסיכולוגיה יהודית. מה הכוונה יהודית? זה לא משהו לאומי. הכוונה היא שזה יהיה מחובר בנימים הכי עמוקים אל המרקם הגדול הזה שנקרא העולם הנפשי של עובד השם. העולם הרוחני של עובד השם. וכמו יעקב שחוזר אחרי פקים קטנים, הוא רוצה שהאמונה תחדור תחלחל אל פקים קטנים, אל כל החדרים של של הנפש. רגע, הוא היה אז אתה, אז אתה. כן.
רק שאלה אחת. כן. דיברת על הנושא של העלאת הניצוצות, ודיברת על הנושא של להבחין באיזה נפש עכשיו הדבר שנוגע. השאלה שלי, האם
אגב, במשל הזה זה בדיוק שלושת הנפשות, זה לא תפרת, אבל היהלומים זה נפש אלוקית, והחצת זה הנפש הבהמית, והברקת זה ענייני הנפש שכלית, או הניצוצות שאפשר להעלות, שהם יותר קשורים לנפש השכלית. אז בני נוער לכתחילה לא, רק שלא תמיד לכתחילה קורה. ואז, עכשיו, השאלה היא איך מעלים, אז אני באמת חושב ששני הדברים שהכי עוזרים לדבר הזה, זה באמת לימוד עמוק של אגדתות, להעמיק באגדתות, מה שבעולם הישיבתי הקלאסי כאילו מדלגים. בדיוק מדבר אליו. צריך להעמיק בלימוד אגדתות, כן? וחסידות. זאת אומרת, זה שני הדברים שהם באמת עוסקים ישירות בענייני נפש, בענייני חיים, בענייני תרבות, מהמקום התורני. מה זה אגדתות? זה העולם הדימויים היהודי. כן? כל הספרות והקולנוע בסופו של דבר עוסק בדימויים. מה שנוגע בי באיזשהו סרט או ספר זה דימוי חזק שהוא משקף משהו בנפש שלי. אני, בעצם אנשים חיים רק את הנפש שלהם. כשהם רואים סרט, לא מעניין אותם באמת הדמות. הם רואים את עצמם משתקף בתוך הדמות. ואז הדמות משקפת להם איזה עניין, הדימוי, המצב, הסיטואציה, העלילה, הדרמה, ההתמודדות. כל הדברים האלה בעצם מעורר מקום שאני מזדהה עם הדמויות שם. ואז זה באמת מה שזה קיים בי. אז כבר יכול, ואז עכשיו אני רוצה את המרחב הזה לברר, גם כן עם משהו שהוא מקביל ליצירות ספרותיות, אז זה יש לי באגדות, בסיפורים. אז למשל, רבי נחמן מאוד, למה הוא כתב סיפורים? דבר שמי בכלל עשה כזה דבר. לכתוב סיפורים שגם אין להם מסר תורני ברור, מפורש בסוף, מוסר השכל. הוא ניסה לעשות בזה תיקו, הכין, ניסה לתת אולי איזה קריאת כיוון, איך אפשר לקחת, אז עוד לא היה קולנוע, גם לא היה ספרות במובן המודרני של המילה, אבל היה את כל הסיפורים. ואת הסיפורים האלו הוא רצה לקחת את אותם דימויים, או דימויים מקבילים או דומים, ולמנף אותם, להשתמש בהם כדימויים לעניינים של עבודת השם, ואז אתה פתאום הופך את זה. אחרי זה, זה גם יכול להיות ממוצע מחבר, שמישהו ראה אגדה, עם, גם בזוהר אגב יש את זה, יש נסיכה ודרקון, כן? שמישהו צריך להרוג את הדרקון, אבל הדרקון זה החיצים שהוא יורה בו, זה בעצם התפילה, והוא ודימויים כאלה שלוקחים דימויים מיומות העולם, אחרי זה גם מאפשר שמישהו אומר, רגע, אני גדלתי על הסרט או על הספר או על שר הטבעות או מה שזה לא יהיה, פתאום יכול להגיד, רגע, זה הניצוץ, כן? מה זה דרקון? דרקון זה נחש. מה זה נחש? זה משהו שהוא קליפה, שהוא מקסה, שהוא מסתיר על הנשמה. ומה זה לנצח אותו? זה לעורר, זה משהו פנימי. ואז אני יכול להשיל את כל שר הטבעות הזה, כי פתאום מצאתי ממנו איזה נקודה, כבר אין לי צורך בו. אז זה לא נעשה, זה לא לנוער, אבל זה למדריך של הנוער, מאוד, מאוד. והדרך לעשות את זה היא על ידי זה שהוא, וזה דורש עבודה לפני של הרבה העמקה והתבוננות, לקחת, להעמיק לתוך האגדות וחסידות, ויש גם פירושים חסידים לאגדות, ושהם בעצם עוסקים בדימויים, כל הדרושים, רבי נחמן זה מובהק, אבל לא רק ברבי נחמן, גם בדברים אחרים, גם בחב"ד וגם במקומות אחרים, זה עוסק ישירות בנפש ולבושיה, במה שנקרא בכוח המדמה. ואז אפשר לעשות ברור המדמה, ככה זה נקרא. אז קח את המדמה היהודי. וזה קצת כמו עירוי דם, כן? אני הרגשתי בתחילת התשובה מאוד חזק, שכל הדם שלי מלא דימויים, דם זה דימויים. הדם של הנפש זה דימויים. הכל הדם של הנפש שלי זה דימויים מהוליווד. ועוד כל מיני דברים. ואז אני עכשיו צריך לעשות עירוי דם. אני קודם כל צריך להתעל, להתמלא בהמון דימויים. הדבר אחד, אין לי מה לזרוק את הדימויים אלה החוצה. אי אפשר, אתה לא יכול להקיז לעצמך את הדם, אתה תמות. אתה רק יכול להכניס דם חדש, ממילא זה יוציא את הדם הקודם. ואחרי זה אפשר להתחיל לברר, להתחיל להגיד, זה המקבילה של זה, ופה אני מעלה משהו.